אנחנו מבין ללמוד בעזרת השם דף מם ג' מתחילים בדף מם בייז עומד בייז בתחילת הגמור תקף אחרי המשנה. למדנו שבשטרות, עבדים, קרקעות והקדש אין תשלומי כפל, דלת ואי וכו'. בשבועה. מתחילה הגמור תשלומי כפל מנולה שאין בזה. לתונו רבונו, כתוב בפסוק על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על סה, על סלמו, על כל עבד. זה כתוב בשומר חינם, שטוען שהפיקדון נגנב, והיה אם תפסו את הגנב כפל, ואם תפסו שהשומר נשבע על שקר והוא שמר את זה לעצמו, אז הוא גם משלם כפל. עכשיו ככה, יש לנו בפסוק הזה לשון כלל, לשון פרט, שזה לשון הגבלה, ושוב פעם לשון כלל, לשון כללי. זה מה שנקרא כלל ופרט וכלל. המילה על כל דבר פשע, הרי זה לשון כללי, כללי ביותר, על כל דבר פשע. הפסוק ממשיכה באופן של לשון פרט, הגבלה, על שור, על חמור, על סה, על סלמו. כתוב מפורט, פרט. משמע שרק זה. על כל עבד, שוב פעם לשון כללי, שוב פעם כלל. זה מה שנקרא כלל ופרט וכלל. ואי התודון אלו כאין הפרט. מה הפרט מפורש? דובר המטלטל וגופוי מומוין? אף כל דובר המטלטל וגופוי מומוין. זאת אומרת, רק בדברים כאלו שיש להם את התכונה, שזה דבר המטלטל, וזה עצמו ערך ממון, בזה שייך את הדינים של הפרשה, של שבועה. יוצאו קרקועז, שאין מטלטלים, הרי זה לא מטלטל. יוצאו עבודים, שהוקשו לקרקועז. יוצאו שטורועז, שאף על פי שהן מטלטלים, אין גופון ממון. שטרות, אפילו שהן מטלטלים, אבל אין להם ערך עצמי, כי עם שטר אפשר רק לבדות קרקועז, חוב, אפשר עם צ'ק ללכת לבנק לקבל כסף, אבל זה עצמו לא ערך עצמי. וכמו כן, הקדש זה לא בהגדרה של ראי איו שכתוב בפרשה, אז בכל אלו לא שייך תשלומי כסף. עוד למדנו במשנה שגם תשלומי ארבעה וחמישה אין בכל הדברים האלו. מה איתם? תשלומי ארבעה וחמישה אומר רחמונה, ולא תשלומי שלושה וארבעה. כי התשלומים של ארבעה וחמישה הם כלולים בו גם את התשלום של כפל. אבל אם כפל אין בהם, כמו שלמדנו מקודם, נשאר תשלומי שלושה וארבעה, לא ארבעה וחמישה. כי הרי הכפל נופל. אבל היות ואין כפל, זה כבר גם נופל. שוימר חינם אינו נשבע, מנוע נמילה, דתונו רבונו, כתוב בפסוק, כי ייתן איש אל ראי איו. זה כלל. כסף וכלים, פרט, לשמור, שוב פעם כלל. חוזר, כלל הפרט הוא כלל, יתדון אלו כאין הפרט. מה הפרט מפורש דובר המטלטל וגוף המומן? אף כל דובר המטלטל וגוף המומן. יוצאו קרקועז שאין מטלטלין, יוצאו עבוד המשוק של הקרקועז, יוצאו שטור שעבל פי שמטלטלין, אין גוף המומן, וכמו כן אקדש זה לא בהגדרה של ראיו, ולכן אין בזה תדין. הלאה, כמו כן, אמרה המשנה שנויזי סוחר, שזה שומר שכר, לא משלם בדברים האלו מנולון, כי גם בפרשה של שומר סוחר, יש אותו פסוק שיש כלל ופרט וכלל. כי התני של ראיו זה כלל. שור, חמור, שור, עשה, זה פרט, וכל בהמו לשמור, חזר וכל, כלל הפרט, כלל יתן גם הפרט, מה הפרט, מפורש דובר מטל וגוף המומן, אף כל, וכו'. כמו כנקדש, ראי יוקסיף. למדנו במשנה שיש מחלוקת רמי וחכמים, כשיש טענה וכפירה סביב עצים שטעונות בענבים, כלומר, המחובר לקרקע, האם דינו כקרקע שלא נשבעים על זה, או שאין דינו כקרקע וכן נשבעים על זה. אומרת הגמורה, מכלל דרמייר סובר, היות והוא אומר שכן חייב שבועה, כל המחובר לקרקע אינו כקרקע. שואלת הגמורה, אם כך, למה הוא צריך לחלוק עם חכמים בכפנים תאונות ענבים? שיחלוק עם חכמים בכפונות, בעצי כפנים ריקניות. האם העצים הגדרתם כמו קרקע או לא? לפלגי בסרוקויס בריקניות. אומר רבי יוסף בר חנינא, אורי בענובים, או אם דויס לי בוצר, קומיפלג, הם מדובר פה ענבים כאלו שנגמר בשאלותן. הם כבר בשאלות לגמרי. ועכשיו יש מחלוקת, האם כל העומד להיבצר כבצור דומה? רמייר סובר כבצור הסדמיין. הם נחשבים כמו שהם בצורים, כבר הורידו אותם מהעצים. דינם כמו מטלטלים, אז יש בזה חיוב שואה. רבנן סוברים, אין להם את הדין כבצורות. אז אם כך, הגדרתם כקרקע, ולא נשבעים על קרקעות. המשנה אמרה לא נשבעים רק על דבר שבמידה ושבמשקל. אבל אם התובע אומר לנתבע, בית מלא פירות נתתי לך וכו', זה לא נקרא דבר שבמידה במשקל, הם בזה דין של שבועת מודה במקצת. אומרת הגמרא, אמר אביי, לא ישון, אלו אם הוא אמר לו בלשון הזה, בית מלא פירות. זאת אומרת, בית סתם, אבל אם הוא אמר לו בית זה, בית מסוים, היות והוא אומר לו בית זה, ידיע טענתי, אז הטענה של התובע ידוע. זאת אומרת, בית זה מלא. אז אפילו אם הנתבע יאמר, מה שהנחתו לי, אני נויטל, אתה נויטל, זה נקרא כפירה בדבר שבמידה, וממילא זה נחשב כדבר שבמניין ושבמשקל, יש חובת שבועה. אומר לי, רוב, אי אוכל, עד אתה נסייף, וזה אומר עד עזיז, וזה אומר עד החלוין חייב, לפלג וליסנה בדינו, הגמרא יכלה לחלק, המשנה יכלה לחלק ממש בדין הזה עצמו, באמת, והוא מאמורים שזה פתור, אם הוא אמר לו בית מלא, אבל אם הוא אמר לו בית זה מלא, הוא כן חייב. אלו אמרו ואלוהי לא מן חייב, עד שיתעננו בדובו שבמידה ושבמשקי, או במידה, או במשקל, או במניין, ויודע לו בדבר שבמידה ושבמשקל. זאת אומרת, לא רק ההודעה והכפירה צריך להיות ככה, רק ההודעה גם צריך שיודע כך וכך, במידה, או במשקל, או במניין, אני מודה לך. תנא כבוסי דרובה, רובן אמר לשמעון, קור תבואה לי בידך. אומר שמעון, אין לך בידי. הוא כופר הכל, לכן הוא פטור משבועה. רובן אומר לשמעון, מנורה גדולה יש לי בידך. אומר לו שמעון, לא, מנורה קטנה נתת לי. זה אני צריך להחזיר לך. זה מה שנקרא, אין ההודעה ממין הטענה. הוא אומר מנורה גדולה, הוא אומר מנורה קטנה, לא קרב זה, פטור משבועה. רובן אומר לשמעון, הזורה גדולה יש לי בידך, נתת לך הבנת גדול. אומר לו שמעון, אין לך בידי, אלו אזורה קטנה, אבנת קטן. הוא פטור, למה? אין ההודעה ממין הטענה. אבל אם רובן אמר לשמעון, קור תבואה יש לי בידך, אומר שמעון, אין לך בידי, אלא לתך שזה חצי קור, זה נקרא מודה במקצת, ממש, חייב. אם הוא אומר לו מנורה, בת 10 ליטרין יש לי בידך, אומר לו, אין לך בידי, אלו בת 5 ליטרין, חייב. כללו של דבר, לא אוי לא מן החייב עד שיתעננו בדבר שבמידה ושבמשקל, צריך להזכיר 10 ליטרין, קור תבואה וכדומה, ויודע לו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. הנה זה כמו רוב. כללו של דבר לעשויה מי? לאו לעשויה, בי זה מולה. אם התובע אומר, בית זה מלא פירות נתתי לך, והוא אומר, מה שהנחת אתה נוטל, הוא לא חייב שבועה, למה? כי צריך שיהיה ההודעה גם כמו הטענה וכמו הכפירה, שיהיה במידה או במניין או במשקל. עכשיו שואלת הגמרא, מה באמת ההבדל בין מה שלמדנו כשראובן טוען את שמעון מנורה גדולה והוא אומר מנורה קטנה שאתה אומר שזה הודעה לא ממין הטענה? ולמה כשהוא אומר לו מנורת בת 10 ליטרין בידך והוא אומר רק בת 5 ליטרין בידי, למה זה כן נקרא הודעה ממין הטענה? מה ישנו מנורה גדולה וקטנה? מה שטענו לא יועד לו, מה שעוד לא טענו, זאת אומרת, אין ההודעה ממין הטענה, אז היא אוכל, כשהוא אומר בת 10 ליטרין, וההודעה בת 5 ליטרין, גם תאמר, מה שטענו לא יועד לו, מה שעוד לא טענו, ויהיה פתור. אומר רב שמול ברב יצחוק, אוכל במנורה של חוליו יססקינן, דקומוידלי מינו. מדובר פה במנורה של חוליות, של פרקים, שהוא, ראובן אומר לשמעון, נתת לך לשמור מנורה של חוליות, 10 חוליות, שאפשר להבריג את זה. אומר שמעון, לא, של 5 חוליות. היות ואפשר להבריג ולוסיף, זה נקרא כל מותו מין, זה נקרא הודעה ממין התנה. שואלת הגמור, אם כך, הזור אינה מניס, נתאמר באבנת גם שמדובר שהם, שזה בנוי מחלקים חלקים, ולא יקמה בדלייפה, ותאמר שראובן, ששמעון כן חייב שבועה, היות וזה כן נקרא הודעה ממין התנה, היות ואפשר להוסיף חתיכות ולהוריד חתיכות. רק מה תאמר דלי ולא יקטונה, התנא לא מדבר מאבנת שעשוי מחתיכות. אוכל נמי תאמר שהתנא לא מדבר ממנורה שעשוי חוליות. אלא אומר רבבה, מה מלשן מנורה, או אלא יוכל לגורו ולהעמידו על 5 ליטרים. מנורה ענקית גדולה, אפשר לגרור אותה, כלומר למחוק חלק, למחק, ולגרד חלק, עד שנהיית בת 5 ליטרים. אם כך נמצא, בכלל 10 ליטרין, יש 5 ליטרין. כך שזה נקרא הכל, מין במינו, ההודעה ממין הטענה. מה שאין כן אומר רשי, אם הוא יחתוך מהאבנת, יהיה ניכר החיתוך, וזה לא נקרא שאפשר לעשות. כי אז זה ניכר הדבר, אז זה לא נקרא כהודעה ממין הדין. אז לכן אני לא רוצה ללמוד את זה. למדנו במשנה מלווז חברוי על המשקוין. ראובן הלווה את שמעון כסף, ושמעון נתן לראובן משקון. עכשיו בא הפירעון, המשקון נאבד. עכשיו יש ויכוח כמה העלות של המשקון, האם זה מכסה את החוב, לא מכסה את החוב. אומר לוי, אומר המלווה ללווה, תשמע, אני נתת לך הלווה סלע, אבל המשקון היה שוויות של חצי סלע, שקל. אז אם כך אתה צריך לתת לי עוד חצי סלע, לחסות את החוב שלך. אומר הלווה, מה פתאום? לוי. כי אלו סלע לביסני אולוב, והמשקון היה שווה סלע. אי אפשר לבדוק את זה, כי הרי זה נאבד. אבל הוא כופר הכל. התנה של המלווה מוכפרת על ידי הנתווה, הלווה. אז הלווה, היות והוא כופר את הכל, הוא פטור משווה. אבל אם יש פה הודעה במקצת, למשל, המלווה אומר ללווה, סלע לביתיך עליו, ושקל היה שווה. אז אם כך תחזיר לי שקל שזה חצי סלע, אומר הלווה, לא, כי אלו סלע אלוויסוני אלו, ושלו יש עוד דינר משובו. אם כך, אני צריך לתת לך דינר, אבל לא חצי סלע. אז הוא מודה במקצת על כל פנים. מודה במקצת, חייב בשבועה, לכן הלווה חייב בשבועה. שני האופנים האלה שדיברנו, מדובר כשהמלווה הוא התובע, והלווה הוא הנדבע. עכשיו המשנה תביא שתי דוגמאות של ההפך. הלווה הוא התובע, והמלווה הוא הנדבע. כגון שהמשקון היה יותר שווה מכל החוב. הנה. אומר הלווה למלווה, סלע הלוויתני עליו. נתת לי סלע הלוואה, יפה. אבל המשקון היה שעון זהב, שתיים היה שווה. תחזיר לי עכשיו סלע. אומר לו המלווה, מה פתאום? לא, כי אלו סלע הלוויסיך או הלו, וסלע היה שווה. אז הוא פטור. כופר הכל, פטור משבוע. אבל אם הלווה אמר למלווה, סלע הלוויתני עליו, ושתיים היה שווה. אומר המלווה, לא, כי אלו סלע הלוויתיך או הלו, וחמישה דינר מהיו שווה, אז אני חייב לך עשר הכל דינר אחד. אז הוא מודה במקצת המלווה, המלווה חייב בשבוע. זה השני האופנים שלמדנו, מדובר, שהלווה הוא התובע, המלווה הוא הנדבה. עכשיו שאל את הגמורה, מי נשבע? מי שהפיקודן אצלו? הגמרה תקף במקום, תתחיל לברר על מה זה הולך, מי נשבע? על הרשא, כשהמלווה הוא התובע, או על הספר, כשהלווה הוא התובע. מי נשבע? אומרת המשנה, מי שהפיקדון אצלו. זאת אומרת, המלווה שאצלו נמצא היה המשקון עד, זה ש... עד הדקה שזה נאבד, הוא נשבע. למה הוא נשבע? שאם הלווה יישבע, שמה אחר כך המלווה יוציא את המשקון מהמחבור או שהוא ימצא את זה. ואז התברר לנו שזה לא כמו דברי ההערכה שהלווה אמר, נמצא שהוא נשבע לשקר. לכן המלווה נשבע, לא הלווה. עכשיו שואלת הגמורה, על מה זה הולך הקטע האחרון של המשנה? אהיה, אילי מהספה על תביעת הלווה מול המלווה, והמלווה הוא הנדבה. בשביל מה אנחנו צריכים להגיע לתקנה הזה, שמה יוציא, ולכן המלווה נשבע. פשוט שהמלווה נשבע, כי המלווה הוא הנדבה, ובדרך כלל כל הנשבועים נדבועים ונוטלים, ונפטורים. הנדבה בדרך כלל נשבע, ותפק לנשבועי גם במלווה. אמר שמול הרשא, זה באמת הולך על הרשא, שהמלווה הוא התובע, והלווה הוא הנדבה. ולכן אומרת גם המשנה, שמהפכים את השבוע על המלווה, היות והמשקון נמצא אצלו. וכן אומר הפכי ברע, והרשא, וכן אומר הרבה הרשא. מה הרשא? ספד הרשא, כי זה לא יכול להיות ממש הרשא, כי שם הרי הלווה כופר הכל. סלע אל ויסיחו אומר המלווה ללווה, ושקל או ישובה, ולא אומר הלווה אומר, לא יקה אלו סלע, אל ויסענו לו שלא ישנים או ישובה. אז הוא מודה במקצת, ואומר שהוא חייב לו רק דינר, הוא חייב שבועה. שאז בעצם הלווה היה צריך לשווה מדין נדבה, והיה נפטר. אומרים רבה, חכמים לא. שקלו רבונו, מי לא יבא בשדיו על מלווה, כדי שלא יוציא אחר כך ויתברר שהיה שבועת שקר. אומרת הגמורה ככה, למדנו במסרטס במציע, שומר שכר שהוא מודה שחייב לשלם. למה? הוא מודה שנגנב הפיקדון, והרי שומר שכר חייב בגנב ועבד. אומרים חזל, ייתכן מאוד שהשומר שכר הזה חמד את המכונית הזה שנתנו לו לשמור את הפרה הזאת. הוא רוצה את זה לעצמו, אז הוא אומר שנגנב, הוא מוכן לשלם על זה. והנה יש לו מכונית יפה שהוא חומד, לא תחמוד. אז מה עושים? נתנו לו שבועה, שהוא יישבע שזה אמת, שזה נאבד, ואחר כך יוכל לשלם. המשנה, הגמרא, מקשה על זה קושיה חזקה. אצלנו במשנה אמרנו, שהמלווה נשבע במקום הלווה, שאם לא כן, יש חשש, שמא אחר שישבע הלווה, המלווה יוציא את הפיקדון. אז למה שמה בבוב מציא, שהשומר נשבע שאינו ברשותו, לפי רבונה שאומר שמה, שהשומר שכר, חייב להישבע שבאמת אינו ברשותו, איך הוא יכול להוציא את זה אחר כך? הרי הוא חייב להישבע שהדבר לא ברשותו. אז גם פה אצלנו המלווה חייב להישבע שזה לא ברשותו. איך פתאום הוא יוציא את זה? מאיפה זה יצוץ? בא רבשי שם ובו מציע ואומר, שאין הכוונה שרק המלווה נשבע והלווה לא נשבע כלל. שניהם צריכים להישבע. המלווה נשבע שזה לא ברשותו, והלווה נשבע שבועת מודה במקצת. ולכן אומרת הגמור, ואז תדעו מה רבה שלי קיימלון, זה נשבע שאינו בשוזר, וזה נשבע כמה שוב. אז הפשט במשנה הוא לא מי נשבע. כי הרי שניהם נשבעים, רק מי נשבע בהתחלה. מי נשבע תחילו? מי נשבע תחילו? מי שהפיקוד נץ לו המלווה, כי שמה קודם כל ישבע הלווה, ואחר כך יוציא המלווה לפני שהוא נשבע שאינו ברשותו, את הפיקדון, את המשקון, והתברר שאתה שבועת שקר לכן, קודם נשבע המלווה שאינו ברשותו, אחר כך נשבע הלווה שבועת מודה במקצת. אמר שמואל, האימן דו איספי אלפי זוזה לחברי, מי שאילבה לחברו אלף זוז, ומשכן לי קט דמגלה, משכן לו קט של גרזן, שזה שווה זוז אחד. עובד קט דמגלה, עובד אלפי זוזה. זאת אומרת ככה, כשרובן המלווה מקבל משכון תמורת החוב, אנחנו אומרים שזה כאילו עשה תנאי עם הלווה, אתה לא מחזיר לי את החוב שלי עד שאני מחזיר לך את המשכון אורגינלי כמו שנתת לי אותו. אז אפילו אם המשכון שווה פרוטה, דווקא אולי בגלל זה, היות ואין לו את השווי של החוב, אז הוא נתון באופן כזה כמו פיקדון. תחזיר לי את המשכון, מחזיר לך את החוב. אם זה עבד, בעיה שלך, תחפש את זה עד אז, אני לא מחזיר לך את החוב. אבל תרתי קטסה, אבל אם המלווה קיבל שתי קטות למשכון, ואחד מהם עבדה, אז היות והוא לא פירש שכל קט זה תמורת 500 זוז, אז אנחנו אומרים, הוא קיבל את שתיהם תמורת משכון, אז חלק מהמשכון עדיין קיים, כי רק אחד נבד, אז הוא יכול להחזיר את זה ללווה, וכמובן מה שחסר מהקט אחד ישלם לו, ויגבה את כל החוב. רב נחמן אומר, אפילו תרתי קצה, עובד חודה, עובד 500. אם עבד אחד מהם, אז זה תמורת 500 זוז. עובד ידח, עבד עוד 500. כי כל אחד זה תמורת 500. אבל אם עלו ונתן למשכון קט ונסחר, נתן לו קט של גרזן, וחתיכת כסף גולמי, שזה שווה הרבה כסף. אז אנחנו אומרים, היות והנסחר הזה, זה דבר ששווה כסף, ואם הלווה לא ישלם למלווה, הנה יש למלווה כבר בידיים משהו שעל כל פנים חלק גדול מהחוב יכול לגבות ממנו. אז הוא קיבל את זה על עצמו בתור שאם הלווה לא ישלם לו, הוא יגבה את החוב מזה כמה שיוכל. נגיד שזה עולה 600 זוז. אז אם עבד הנסחה, אז הוא הפסיד רק את השוויות של הנסחה מול החוב. 600 זוז, לא יותר. נרדור אמרה, אפילו קטה ונסחה, עובד נסחה, עובד פלגה, עובד קטה, עובד כולי. אם הנסחה נאבד, אז הפסיד 500, ואם אחר כך נאבד הקט, נאבד לו כל החוב. זאת אומרת, ששניהם דינם נסחה וקטה כמו שני קטות. שהם סוברים שגם כשהוא מקבל דבר כזה, שעשוי בעצם לתמורה של החוב, כמו חתיכת כסף, אז הוא מקבל את שניהם לשם משכון בעלמה, כנגד חצי החוב.